שלום עליכם, אנחנו נתחיל. רפואה מצטרפים עוד מעט. אני רוצה לגעת שוב בהלכה בפרשה, אבל עוד פעם הלכה שנדמה לי שעומדת בפני עצמה וגם מחוברת. הלכה שמחוברת כמובן לכל, אני חושב, כל הפרשות, גם שהיא עומדת בפני עצמה והיא דבר צדדי עצמאי. בפרק למדה, פרק למדה מפסוק א' בפרשה, שכוח, פרק למדה מפסוק א' בפרשה, זו הפרשה של מגרשי הלוויים. זאת הפרשה של מגרשי הלוויים. ובעניין מגרשי הלוויים כבר למדנו בפרשת בהר סיני. שם למדנו שאסור לשנות ממגרש לשדה ומשדה למגרש. פרשת בהר בספר ויקרא, שלא ישנה ממגרש לשדה ומשדה למגרש. מה הדין של מגרשי הלוויים? האם זה קשור רק ללוויים? האם זה קשור לכל עם ישראל? כל הסוגיה הזאת, כל הסוגיה הזאת נמצאת לפנינו קודם כל בפסוקים עצמם. בוא נראה אותם. הדבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. המיקום של הפרשה הוא בפני עצמו חשוב כמובן. אנחנו אחרי סיום פרק למד ג' שעניינו היה החלוקה, פרק למד א' סליחה, שעניינו היה החלוקה לגבולות ולנחלות. צו את בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. לגבולות הארץ על נחלותיה באים בפרק למד א', אחרי שמשה כבר מנחיל את עבר הירדן המזרחי. נכון? גמרנו. ואז מסתיימת הפרשה הזו של פרק למד א' פסוק אחרון, אלה אשר ציווה השם לנחל את בני ישראל בארץ כנען. זה אחרי רשימת הנשיאים שכל אחד מהם אחראי לנחל את שבטו לפי נחלתו. עכשיו נשארו לנו לטפל, נשאר לנו לטפל בלוויים, להם אין חלק בנחלה. וכדאי לזכור, אנחנו פתחנו את כל השיעורים במדבר בבחורות ובלוויים. כדאי לזכור שכל הבעיה של העם הזה בדור המדבר זה לקלוט שללוויים יש מעמד מיוחד. אתם זוכרים שהבחורים מאבדים את בחורתם וצריכים עכשיו, הפרשות החותמות עוסקות שוב במעמדם המיוחד של הלוויים. וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת. אגב, צו את בני ישראל זו פתיחה חשובה. צו את בני ישראל. למה צריך צו את בני ישראל? רש"י אומר בצו את בני ישראל. רש"י לא. צו את בני ישראל אומרים כאן חז"ל מיד במקום, בספרי. צו, מה זה? אין זירוז, זה תמיד, אבל צו מופיע בספרי בשם רב שמעון, רב שמעון בר יוחאי, שצו זה תמיד כשיש מיד ולדורות, אבל צו זה תמיד כשיש חסרון כיס. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית, זך כתית למור. צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת, אוהו. כל שבט צריך לתת פה עכשיו 42 עיר חוץ משש הערים שהם ערי המקלט. כלומר 48 ערים, שישה מהם ערי מקלט כתובים לנו איפה בדיוק, ו-42 ערים בספר יהושע, לא ניכנס בפרק כ"א, 40 פסוקים מתארים את חלוקת ערי הלוויים. בסדר? פרק כ"א בספר יהושע, שבט יהודה נותן פי 2 מכולם, 8 ערים, כל שבט נותן 4, יש שם איזשהם שינויים קטנים נוספים. פרק כ"א ביהושע כולו. צו את בני ישראל זה קלאסי מצווה שיש בחסרון כיס. כל שבט צריך לתת משלו ערי לוויים. ומה עושים בערי הלוויים האלה? אז שבט שמכיר אצלו בשבט שהלוויים גם מטפלים בעיר המקלט שנמצאת. בדרך כלל היה מבטר על עיר המקלט שם, אבל הוא מוכן להבין שהלוויים מטפלים גם בנושא הקשה הזה של ערי מקלט. ערי הלוויים יושבים הלוויים מנחלתי. אבל זה עוד כלום. צוות בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת. עכשיו העיקר. ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. כשם שחייבים לתת ערים לשבת, חייבים לתת מגרש מסביב. לצורך מה? הייתם אומרים בפשטות, המגרש מסביב הוא לצורך מחייתם. דיר לבהמה. אבל תראו את הפסוק הבא. והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהנתם ולרחושם ולכל חייתם. זה פסוק ג' שמאשר את מה שחשבנו מקודם. נכון? הערים הם לשבת ובמגרש הבוידים. אבל אז בא פסוק ד'. ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה, 1,000 אמה סביב, ומדותם מחוץ לעיר את פעת קדמה 2,000 באמה. את פעת נגב 2,000 באמה, ואת פעת ים 2,000 באמה, ואת פעת צפון 2,000 באמה. מי שירצו יראו פה רמב"ן שדן פה עם זה עגול. אנחנו ממש התחלנו השנייה, רק השנייה. מי שירצו יראו פה ברמב"ן אם זה עגול או מרובע, לא ניכנס כאן לכל הסוגיה, לרמב"ן יש כאן ציור איך זה צריך להיות בדיוק. ואת פעת ים 2,000 באמה, ואת פעת צפון 2,000 באמה, והעיר בתווך, זה יהיה להם מגרשי הערים. בלי קשר להרי המקלט. כי הפסוק הבא יעסוק בהרי המקלט. רואים את פסוק ו? ואת הערים אשר תיתנו ללוויים את 6 ערי המקלט אשר תיתנו, זה לנו שם הרוצח. ועליהם תיתנו 42 עיר. כל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר, את הן ואת מגרשיהן. והערים אשר תיתנו מאחוזת בני ישראל. איך נותנים? מעת הרב תרבו, ומעת המעט תמעיטו. כלומר, שבט גדול צריך הרבה, שבט קטן צריך מעט, אם כי יהיו קושיות. שבט נפתלי ייתן הרבה פחות משבט באופן יחסי משבט. יש כאן דיונים, הרמב"ן כאן דן במספרים שיהיו. תכלס, בהמשך לגורל שבו נחלקת הארץ, בהמשך לגורל שבו מתחלקת הארץ, בדיוק בהמשך לא גם יש חובת נתינת נחלות ללוויים, שמחייבת, אנחנו ממש השנייה אתכם, שמחייבת נתינת הנחלות הזאת ללוויים, צוות בני ישראל, ציווי של זירוז, כי יש פה חסרון כיס גדול. איש כפי נחלתו אשר ינחלו, ייתן מערב ללוויים. יפה. ואז עוברת הפרשה עד סוף הפרק, עד לסוף בעצם, עד לעניין של בני יוסף ובנות צלופחד, לעניין ערי המקלט. רוב המילים שהוקדשו בפרשה הזאת איננה לזה שיש ערים ללוויים, אלא לזה שמסביב לערים יש מגרשים. וזה דין מגרשי הלוויים. בדין מגרשי הלוויים אומר רש"י בפסוק ב', ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים, אומר רש"י, רווח מקום חלק חוץ לעיר סביב, מקום חלק חוץ לעיר סביב, להיות לנוי לעיר. מה שנקרא המשרד לאיכות הסביבה. לנוי לעיר, שטח ירוק. אין רשאים לבנות שם בית, ולא לנטוע כרם, ולא לזרוע זריעה. אלא מה יש שם? שטח לחיות, נשמה, שלא רואים קיר מול. שיש שטח. 1,000 אמה מגרשים, איכות סביבה, שטח ירוק פנוי. נכון? נחלקים במשנה במסכת ערכים במחלוקת מעניינת מאוד כאן חכמים ורב לייזר אם זה דין מיוחד ללוויים או שזה דין בכל עיר ועיר. יש מקצוע שלם של בניית ערים, מגרשי ערים, אם זה דין מיוחד ללוויים או דין בכל עיר ועיר. בסדר? מי שיאמר שזה דין מיוחד ללוויים, כתוב זה במגרשי הלוויים. מי שיאמר שזה דין מיוחד לכל עיר ועיר, יגיד, פה אנחנו כיוון שרוצים להגיד לנחלות איך לתת את מגרשי הלוויים. ויש כאן עניין של חסרון כיס, ויהיה להם קשה לתת את זה. אני אומר להם, רבותיי, חשבונכם גם השטח הירוק. כלומר, אל תגידו שאת השטח הירוק צריכים כבר לארגן הלוויים לעצמם, כי איכות סביבה לפחות פרטית של כל אחד מהלוויים שיושב משמונה ערי הלוויים בשבט יהודה, שידאג לפחות לאלף המה מסביב ובעצמו. לא. נוי העיר חל על השבט המארח. לא מארח במובן של מלון כי הוא רוצה, אלא מארח כי הוא חייב. בסדר? זו המחלוקת במסכת ערכין בפרק ת'. מהמחלוקת הזאת באה גמרא שלמה במסכת בבא בתרא, שיכולות להיות הנפקמינות הלכתיות מאוד גדולות. לא יכולות, יש לה. המשנה בבבא בתרא אומרת, בדף כף ד', משנה בלא יחפור, כל הפרק עוסק שם הרי באיכות סביבה. בהיזק ראייה, בהיזק שכינים, נכון? ראייה, שמיעה, כל הדברים. אז אומרת המשנה בדף כף ד' עמוד ב' כך. מרחיקין את האילן מן העיר, או כמובן לא מדובר עכשיו על הרי לוויים, אלא אדם בונה עיר, הגדרה של עיר מובאת לפני כן. מקום יישוב. אדם בונה, מרחיקין את האילן מן העיר 25 אמה. כל אילן. ובחרוב ובשקמה 50 אמה. אבא שאול אומר, כל אילן סרק 50 אמה. דין מרחיקין את האילן. אומר רש"י, מרחיקין את האילן מן העיר, רש"י על המשנה, בגמרא מפרש משום נויי העיר. לפי שנוי לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה. זה כבר ממש נשמע מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה. לפי שנוי לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה. טוב, אז אם זה מצווה פוזיטיבית מרחיקים נחמד מאוד. אבל מה קורה אם יש לי אילן? ועכשיו אתה בא ואומר לי מרחב פנוי. אני אומר לך, מרחב פנוי יש לך באוסטרליה לקנגורו. פה אני כבר עשיתי אילן, וזה האוכל שלי, מה אתה מבלבל את המוח? אתה, יש לך רעיונות עם איכות סביבה, תלך למקומות של ירוקים. פה אני רוצה עיר. ממשיכה המשנה. ואם העיר קדמה, אם הייתה שם עיר לפני ואדם נטע שם אילן לפני כן, קוצץ ואינו נותן דמים. העיר קדמה, ואחד בא לשים שם את האילן, קוצצים לו ולא נותנים לו גרוש. אין נזקים, אין כלום. כלום, חכו. ואם האילן קדם, אני קדמתי עם האילן. עכשיו, עיר זה לא הכוונה, הביאו הנה עכשיו תל אביב ויש פה אילן. זה יחסי, החליטו שהחליטו שמזיזים שני קרוונים מהצד הזה של היישוב לכאן. זה הגדרה עכשיו. אז יש פה עכשיו מקום יישוב. ואני, יש לי פה אילן, יפה. דיון סכסוך שכנים נורמלי עכשיו, נכון? עכשיו אני לא אומר זה מפריע לי לקרוון, יש מקום לצינורות, יש מקום לדיר, יש מקום לבהמה, יש מקום לחיות, נכון? לכל חיית המקום יש מקום, נכון? אני אומר, אני צריך פה מרחב פנוי. ועצבן, נכון? והוא אומר, יש לי פה אילן, והאילן קדם לעיר. הדין קוצץ, זה פשוט, ונותן דמים. אנשי העיר צריכים לשלם את הדמים. אבל לפי איזה סדר? קודם כל תקצוץ אילן. שואלת הגמרא שתי שאלות, אחת על הרישא, אחת על הסיפא. על הסיפא היא שואלת כך, אחרי זה על הרישא. על הסיפא היא שואלת, לא מספיק שהיהודי הזה צריך לקצוץ את האילן שלו. אתה אומר, אני העיר, אני בונה את הקרוון ברבע הזה, אני אתן לו את הדמים. אני רוצה מרחב פנוי, לשבת שם, לרקוד, מרחב פנוי. לא מספיק שהוא צריך לקצוץ, אלא לפי הסדר הזה קודם קוצץ ואחרי זה נותן דמים? ולמה להוא אומרת הגמרא, הבו לדמי ברישה ועד הריקוץ. מה הלך פה? כל מה שעשיתם קודם כל תתנו את הכסף. אני מכיר אתכם מתי שאתם תתנו את הכסף הרי. זה יהיה בתשלומים עכשיו, אני יודע מתי זה יהיה לך רגיע. הבו לדמי ברישה ועד הריקוץ. תקשיבו טוב. אמר רב כהנא, לא. דירה בביישות פי לא חמימה ולא קרירה. מסביר רש"י, קידרה בביישות פי לא חמימה ולא קרירה, שזה סומך על זה. טוב, זה תמיד כלל נכון. אף כאן דמי האילן מי יתנם? אם באת להטילם על בני העיר, הרי יש כאן כמה אנשים בקרוון. כל אחד אומר, ממני לא יתחילו. זה התחלה, העיקר. ונמצא האילן עומד. נוסמך מתך? נכון? והעיר מגונה. כי אין שטח ירוק. ואין זו תפארת ארץ ישראל. רשי בבא בתרא. סיכמנו שתפארת הארץ זה איכות סביבה של שטח פנוי 1,000 אמה לפני הקרבן. או 25 אמה לפני הקרבן, בגלל האילם. קודם כל, פשוט שהמשנה הזו הבינה שזה לא רק אצל הלווים, שזה פשוט לגמרי. נכון, ברור שהעברנו את תנויי העיר, ודאי, זה נמצא כבר רמב״ם, זה נמצא בשולחן ערוך המשנה הזו. זה להלכה. אז ודאי שאנחנו הלכנו כבר ממגרש הלווים. תפארת ארץ ישראל. אני לא מבין בכלל, אם העניין הוא שטח פנוי, איכות הסביבה, ירוקים, אקולוגיה, המרכז הכי גדול של זה זה בפילדלפיה. שם יש תנועות ירוקים יותר טובות מפה. למה זה שייך דווקא לארץ ישראל? מה, זה יישוב הארץ? יישוב הארץ דווקא האילן יותר חשוב, לא? אם יישוב הארץ הוא איקס תפוקה, מה זה שייך? תשימו לב, רמב״ם, רש"י דייקן גדול, רש"י לא דיבר על מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא על מצווה חדשה שלא הכרנו אותה עד היום. מצוות תפארת ארץ ישראל. שמעתם על השם המצווה הזאת? מהיום לרשום מצווה חדשה, תפארת ארץ ישראל. לא איכות סביבה, תפארת. חכו רגע להתחלה של הגמרא. הגמרא, איך אמרה המשנה בהתחלה? מרחיקים את האילן מן העיר 25 אמה. אמר רש"י בגמרא מפרש משום נויי העיר. אנחנו יודעים שכשרש"י אומר בגמרא מפרש משום נויי העיר, כנראה היה אפשר לפרש אחרת, ורש"י מקפיד להגיד כך. אז נראה את הגמרא. שואלת הגמרא, מהי תיימה? מרחיקין את העילה מן העיר. אמר אולה משום נויי העיר. זה רש"י הביא. שואלת הגמרא, ותיפוק לי דאין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה. הרי יש פסוק מפורש בפרשת בהר, פתחנו בו את השיעור, שאסור לעשות משדה אחוזה מגרש, וממגרש שדה אחוזה, בלי קשר ללווים. בסדר? סליחה, זה סתם בדין שדה אחוזה ומגרש לגבי היובל. הדין שם ביובל הוא ושב לאחוזתו, ושדה מגרש לא ימחר באחוזה, לא זוכרים שם את הפסוקים. אז שם יש דין שבארץ ישראל אתה לא יכול לעשות משדה מגרש וממגרש שדה. אז למה אתה משתמש בנויי העיר? תשתמש בשדה מגרש, מגרש שדה. עונה הגמרא לא צריכה לרב לייזר דאמר עושים שדה מגרש ומגרש שדה, כי רב לייזר הוא זה שבערכים אומר שכל הדין של מגרש הלוויים ושדה זה רק בלוויים. אז לכן השתמשנו פה בנויי העיר, החמישום נויי העיר לא אבדינן. כך אומר כאן רש"י. מאיר הרמב"ן בחידושים בבבא בתרא את ההערה הבאה. אנחנו לומדים את סוגיית תפארת ארץ ישראל בזמן קצר, זה צריך שיעור יותר ארוך מתמיד. כן,
באיזה אילן מדובר? אילן מאכל או אילן סרק? אבל שאם זה מאכל,
אז יש לנו לא תשחית את היצע. יש בזה דיון גדול שם בראשונים. יש כאן דיון, הרמב"ן דן בזה גם כן. יש כאן דיון מעניין מאוד. יש לנו חרוב ושקמה בפשטות, ודאי שמדובר בעניין מאכל, כי הרי המשנה אומרת מרחיקים את האילן 25 אמה והחרוב והשקמה 50. כלומר, דבר באילנות מאכל. ואילן מאכל שמפריע לגידול העיר, זה לא תשחית את עצה. זה מצווה. מתי יש עליי לא תשחית? כשאני עושה את זה סתם. הפירות, אני אוכל אותם.
יכול להיות תפארת ישראל גם הפירות. ארץ
דבר חלב וזמן. ובאים ואומרים לנו פה דבר מדהים. הפירות של ארץ ישראל זה יישוב ארץ ישראל. תפארת ארץ ישראל זה שיהיה לך נחת. שמעת? תפארת ארץ ישראל זה שיהיה מסביב לבית שטח ירוק. זה פילד פלויס. חכו רגע, הרמב"ן שואל, תגיד לי, אני לא מבין מה רע בזה בפילדלפיה. עוד רגע תראו את הרמב"ן, שנייה. זה רמב"ן, אבל לא לציטוט. אם תגידו שאמרנו אותו, אנחנו נגיד שהוא שם מההקשר. הרמב"ן אומר כך, רמב"ן בחידושים בבבא בתרא. רמב"ן בחידושים. ותיפוק לידי נוסעים לא שדה מגרש ולא מגרש שדה. למה דאולה מקשי? אולה שאמר משום נויי העיר. אלא מתנית אינה מקשי עלי. ואבל אלה מימר, אפילו 1,000 אמה ירחי. אלא אוכה דתלמוד על אמר ותיפוק לי וכו' וכו' וכו'. שואל ככה, ותמהני ולי מלא הטם בארץ ישראל, אבל ערי ישראל שבחוץ על הארץ עושים מגרש שדה, והחמישום נויי העיר לא אבדינן. לפיכך אני אומר שכך פירושה. תשמעו את הפירוש של הרמב"ן, לא חשוב המהלך בגמרא. לפיכך אני אומר שכך פירושה של הגמרא. דמעיקר הכסל כביתך משום היזקו ואפילו בחוץ לארץ. גמרא חשבה למה מרחיקים את האילן מן העיר? כי זה היזק. זה מפריע. שזה יהיה 20,000 פירות. מפריע לי, אני בתוך ה-25 שמה תקוע פה עם שסק. היזק, כמו היזק שכני, כמו היזק ראייה, כמו היזק במרפסת למרפסת. זה היזק. אם זה היזק, אז זה גם דין בחוץ לארץ. שמול לך רמב"ן קורא את הגמרא. ספילי פלאות עכשיו. וכיוון שאמר אולה במשום נויי העיר הוא... ברגע שאולה אמר שהנושא הוא לא היזק, שזה הנושא הקלאסי של פרק לא יחפור בבבא בתרא, אלא הנושא הוא נושא פוזיטיבי של נוי, חיובי, פשיטה לי שאין תקנה זו אלא בארץ ישראל. למה? חכו. אבל בחוץ על הארץ אין מן הדין שיעקב, אכפת לי נוי העיר בחוץ לארץ, עוד רגע, ולא תקנו בכלום. הלוואי שתנבל בפני יושביה. רמב"ן. חוץ לארץ יש מצווה שיהיה אנטי תפארת. יש לי עניין בתפארת בחוץ לארץ. שמעתם רמב"ן? הלוואי שתנבל בפני יושביה. ואני חותם לכם שהרמב"ן לא מתכוון עכשיו לספרד שלו ולגויים בספרד. הוא מתכוון ליהודים, אני אומר לך. שיחליטו כבר שזה לא יפה ותפארת ארץ ישראל זה פה. דין נויי העיר הוא דין בארץ ישראל. אבל חוץ לארץ, הלוואי תנבל בפני יושביה. וכיוון שכן, שכל הדין הוא משום יישוב הארץ, אז על זה שאלה הגמרא, פייפוק לי משום שאין עושים שדה מגרש, ומגרש שדה. כל עוד הגמרא חשבה שזה משום היזק, אז היא הייתה יכולה להגיד, זה אותו דין בחוץ לארץ. אבל אם זה בארץ ישראל, למה זה בארץ ישראל? כי נוי שייך רק בארץ ישראל. ולמה נוי שייך רק בארץ ישראל? כי נויי העיר זה משום תפארת, ותפארת שייכת רק בארץ ישראל. צריך להבין את זה יותר טוב. אני הלכתי כבר רחוק לרמב"ן. החינוך אומר במצווה הזאת יסוד כל כך פשוט. ואני הייתי פותח את הדברים עוד לפני החינוך בדברים... לא, החינוך. החינוך קודם. החינוך אומר את זה, אין כאן מצווה של מגרשי הלווים במצוות עשה. זה מופיע בלא תעשה, בלא לשונות מגרש. לשדה ושדה למגרש. בפרשת בהר. שם מביא החינוך את הדין, ותוך כדי הדין הוא אומר, וצוותה גם כן להיות באותן ערים 1,000 אמה מגרש. כלומר, מקום, זה מצווה שינמבית בחינוך. מצווה שינמבית. לא אצלנו בפרשה, בבהר. כלומר, מקום פנוי לרווחה ונוי לעיר. הוא הוסיף למושג נוי לעיר רווחה. זה פרי פלאות, הצורך הנפשי הזה ברווחה. ו2,000 אמה חוץ עלה לצורך שדות וכרמים. וגם זה מנויי העיר. וממה שצריך לה. בסדר? זו גמרא במסכת סוטה ומעריך. משורשי המצווה, חינוך, עוברים קצת לתוכן, לפי שערי הלוויים היו נכונים לצורכי כל שאר השבטים. דרך אגב, איפה קברו הלוויים את מיתיהם? מחוץ לערי הלוויים, על חשבון השבט. למה? כי ערי הלוויים כתוב, ולכל חייתם. המיתים לא פה. אתם מבינים מה זה? עיר איכות. עם מגרש מסביב. עכשיו לומדים שזה שייך לכל אחד ואחד ולא רק למגרשי הלוויים. חכו. משורשי המצווה לפי שערי הלוויים היו נכונים לצורכי כל שאר השבטים. כי הוא השבט הנבחר לעבודת השם. וכל עסקם היה בחוכמה שלא היו תרודים בעסקי עבודת האדמה כשאר שבטי ישראל. אני רוצה לטעון שמי שעסקם בחוכמה ואינם תרודים בעבודה, עוד יותר צריכים שטח ירוק. בוא נגיע לסוף. ועליהם נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ומתוך כך שהחוכמה בתוכם, היה כל עסק ישראל תמיד עמהם. באים וצריכים אותם כל הזמן. מלבד שהיו בתוך הריהם הרי מקלט הרוצח, שש ערים. גם ב-42 עיר, תמיד היה עסק עמהם. ומתוך כך, גם כן היו עיני כל ישראל על עריהם. כי לא ידע האדם מה ילד יום. מדהים. כשיהיה לי קשה, אני אלך לעובד הסוציאלי שלי. איפה העובד הסוציאלי שלי? הוא הלוי. מי עובד הרווחה שלי? הלוי. אני חי מבסוט בשבט יהודה. אני הבעל הבית של הלוויים. אבל לאט לאט מתפתחת התפיסה שהלוויים הם הקבועים. כי יש ערים לוויים. ואדם לא ידע מה ילד יום. אתם משלמים את הניתוח שלו? אדם לא ידע מה ילד יום. והוא יהיה בתוך ערי הלוויים. עכשיו תשמעו. ולכן היה בדין להיות אותם הערים אשר יד הכל שווה בהן ולב הכל עליהם, להיותן עוד יותר מכל הערים בתכלית היופי והחמדה. בשבח כל עם ישראל בכך. ומפני כן באה הצוואה עליהם שלא לשנות בעניינם דבר. מה החובה של הלוויים, או של כולם, ליופי שמסביב דווקא ללוויים יותר מכולם? כי אדון החוכמה יסדן ותקנן את הערים האלה, והגביל גבולם ויר כי כן טוב. מזכיר לנו את הבריאה. ויר כי כן טוב, כך זה צריך בבריאה להיות. וכל חילוף אחר דברו, אתה יש לך חשבוינס ואתה אומר חבל על הכסף של האלף המה, אנחנו נעשה פה עזריאלי, וכל חילוף אחר דברו אינו אלא גרוע וגנאי. חינוך בשין מבית. מעניין מאוד. הרב הירש, ואני רציתי לפתוח ברב הירש, אבל אני חושב שהרב הירש, מסתום מראה, אבל אנחנו צריכים לנות הרב הירש רק אחרי הרמב"ן, כי אנחנו הדור שאחרי. הרב הירש אומר בפרשת בראשית, איך כתוב שם אצל חווה? ותרא האישה כי טוב העץ. לא, אבל לפני כן נחמד למראה. דבר הראשון זה נחמד למראה, נכון? דבר הראשון זה נחמד למראה. בבקשה. הנה. ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. האפיון הראשון של העץ הוא נחמד למראה. האפיון השני הוא טוב למאכל. והרב הירש, בעדינות שלו, מיד שם לב לזה, ואומר פה דברים מופלאים. יש צד אחד שהם קשים מאוד, אבל אני קורא אותם במהירות, כי אנחנו כבר ממש בסוף הזמן שלנו הפעם. הרב הירש כותב כך: הגן היה מספק את כל צרכיו הגשמיים של האדם. הגשמיים. אולם הכתוב מקדים את נחמד למראה לטוב למאכל. הווה אומר את סיפוק חוש היופי לסיפוק חוש הטעם ותאוות המאכל. כאן זכה חוש היופי להצדקתו ולהקדשתו. וגם בכך מתגלה מעלתו היתרה של האדם. רבות הן צורות הנוי המתגלות ביצורי אדמתנו. ועד כמה שידיעתנו מגעת, הרי האדם הוא היצור היחיד המסוגל להנות מיופי. ומכאן הוכחה לחשיבות חוש היופי לייעודו המוסרי של האדם. אכן צורות הנוי המצויות בבריאה וחוש האדם להנות בהן מונעים את האדם מהידרדר לדרגת בהמה. השמחה ביפי הטבע ובנוי הצמחים תביאנו לשמוח גם ביופי מוסרי. חברה שאיננה חסה על היפה, גם האדם יגדל בפרא. משפט מאוד מעניין שלו. שמחת האדם בהרמוניה אסתטית קרובה לשמחתו בהרמוניה מוסרית. אין רע אלא שבור ורעוע. הרמוניה מוסרית שהושבתה. כל ששוב אין בו רעיון אחיד, הרי הוא רע לפנינו. התפיסה היא מרתקת. נחמד למראה לפני טוב למאכל. אתם יודעים מה קשה לי כשאני קורא את הרב הירש בזה?
כל התרבות שהוא חי בתוכה.
לא רק חוץ. הוא כותב את זה בפרנקפורט. החברה הזאת בהחלט חסה על היפה. החברה הזאת חסה על היפה, ובחברה הזאת הייתה אסתטיקה והרמוניה של שיא היופי. והם אלה שהרגו כל דבר שלא נראה להם יפה, כמו 6 מיליון יהודים. כל מה שנראה להם פחות יפה. חברת היפה גידלה את פיראי הטוב. תתי אנוש עלי יצורי אדמות שהיו אי פעם בעולם. חברת היפה. אני חושב שזה הרמב"ן. זה הרמב"ן. הרמב"ן בא לומר, תפארת זה דבר מדהים. מה שארץ ישראל באה ללמד, שלכל אחד יש את נחלתו, ושהתפקיד של כל שבט זה ללמד שלכל אדם בעולם יש את המקום שלו. קומה אלוהים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים, כל גוי יקבל את נחלתו. אבל הפרופורציות צריכות להיות נכונות. ואת זה ילמדו מארץ ישראל. הרמב"ן חידש מושג חדש בהלכה. תפארת, רש"י, תפארת ארץ ישראל, והרמב"ן משך אותו למקום אחר לגמרי. אבל חוץ לארץ, הלוואי תנבל בפני יושביה. זה לא הרמב"ן, זה לא, מה פה, מה אכפת לך שתנבל? למה שתנבל? מה יש? מה רע במקור יפה? מה רע ביער יפה? מה רע למה לא להגיד שיש יופי? כי אם היופי לא קשור לייעוד המוסרי, השיעבוד ליופי יגדל, בניגוד למה שהרבירש בתמימותו הקדושה חשב 50 שנה לפני, יגדל את תתי הלכלוך שיכול להיות באיזושהי מחשבה מטורפת בעולם. יופי שלא משועבד לרעיון של המחלה. אז לקחנו את דינו יאיר והוצאנו אותו מהלוויים לכל המושגים. לא הרחבנו אותו לחוץ לארץ. לא כי אנחנו לא אוהבים יופי. לא כי אנחנו לא אוהבים אסתטיקה, זה טיפשות. כי אנחנו לא אוהבים יופי שלא קשור למושג הכללי של ההרמוניה הזאת שעליה הרב הירש מדבר. ואין מקום עלי אדמות שמסביר את זה יותר טוב מהמולדת המקוללת הזאת שממנה הוא מדבר. שמסביר יותר לעומק זה הלכה מופלאה. אני חושב שזה פילאי פלאות, באמצע גבולות הארץ פתאום עוצרים בשמונה פסוקים על שטח ירוק ואומרים לנו שטח ירוק הוא חלק מההלכה, אבל מההלכות של יישוב ארץ ישראל ושל תפארת ארץ ישראל. תעמוד כאן בעזרת השם.